הפרשה עם הגאון הרב מרדכי מלכה, רב העיר אלעד.
שבת שלום ומורך לכל מאזיננו היקרים. השבוע פרשת משפטים, ובואו נדבר בעזרת השם על המצב השורר בתקופתנו, שנוכל ללמוד מפרשתנו שאומנם מותר שיהיו חילוקי דעות, אבל לא חילוקי לבבות. והנה התורה כותבת לנו, כי תפגע שור אויבך, או חמורו טועה, השב תשיבנו לו. זאת אומרת, התורה מצווה כל אדם מישראל, כשהוא רואה שור או חמור, אפילו של האויב שלו, השונא שלו, מצווה עליו להשיב אותו לבעליו. ובעל התורים כותב שבמסורה יש שלושה פעמים טועה בתנך. טועה מצאנו כאן, או חמורו טועה. מצאנו בספר בראשית, בפרק למד זין, פסוק תדוו, אצל יוסף הצדיק, כשהלך לחפש את אחיו וראה אותו איש, והנה טועה בשדה. ומצאנו גם כן פסוק במשלי פרק א' פסוק ט"ז, אדם טועה מדרך השכל. יש ביאורו של בעל התורים על המסורה, מה הקשר בין שלושת הדברים. אולם חשבתי לעניות דעתי שבמסורה הזאת התורה באה לרמז לנו דבר שהוא צריך להיות מובן מאליו, שמצד אחד אנחנו רואים מה הציווי שהתורה מצווה לאדם כשהוא רואה חמורו טועה, של אויבו או שונאו, ומצווה עליו להשיבו ולא להתעלם ממנו. ואם כך על חמורו של האדם, אין אפילו צל של ספק, כשאתה רואה אדם טועה בשדה, מעין אשר נכתב אצל יוסף שהוא טועה בשדה, או כמו ששלמה המלך אמר, שהאדם שטועה מדרך השכל, קל וחומר בן בנו של קל וחומר, שחובתו של האדם להדריכו ולהצילו מטעותו, כיוון שכל ישראל ערבים זה לזה. זהו המסר בתמצית מהמסורה הזאת. והיינו שהתורה רוצה ללמד אותנו את הכלל הבסיסי, שמותר שיהיה חילוקי דעות, אבל אסור שיהיה חילוקי לבבות. בהיות והעם היהודי הוא גוף ונשמה אחת, ויש ערבות הדדית בעלת השפעה על כל המתחולל בעם היהודי, הן לטוב והן לרע, כמו שנבאר. ולכן, כאשר ישנה צרה לאחד היהודים בקצה העולם, הדבר כואב לכולם, מעין גוף האדם, שכאשר יש לו אפילו פיצון קטן, בציפורן הקטנה שברגל, כל הגוף כואב, ואינו אומר, זו בעיה של הרגל. כך כלל העם היהודי מגלה עניין ושותף לכאב של הזולת, גם מבלי להכירו אפילו לא ראה אותו מעולם. ומפני שהעם היהודי שונה מכל האומות, חובה עלינו לדעת כיצד לחבר את הלבבות, וכל אשר ידו יש בידו לסייע ולהועיל לחברו ולהדריכו בדרך ישרה, מצווה גדולה היא. אולם הדבר ברור שדרכיה דרכי נועם, והחוכמה בכדי לחבר את כל שכבות הציבור לשורשים, הוא רק בחום ואהבה ולא בדרך של התרסה. ועידים אנו לכך, לצערנו דווקא בתקופתנו, עד כמה חילוקי הדעות סוחפים את בני האדם לחילוקי לבבות ולשנאת אחים, דבר שהוא אסון מבחינת עם ישראל. ולעניות דעתי, הוא הגורם העיקרי לכל הגזרות הקושות הפוקדות אותנו בתקופתנו, שאין יום שכללתו מרובה, שאין כללתו מרובה. ולכן סומה עלינו, שכל אחד יעשה כל אשר לאל ידו לעשות למען חיבור החברה, להביא לחיי חברה תקינה, אוהדת, אוהבת, כל אחד בכל רמה ודרך שיוכל לחיות לצד חברו בהבנה ובאהבה, כי לא מצא הקדוש ברוך הוא כלי מחזיק ברכה, אלא השלום. ואת זהו המסר של פרשת השבוע. והנה, כותב האור החיים הקדוש בפרשת ניצבים, על הפסוק אתם ניצבים היום כולכם ראשיכם שבטיכם זקניכם ושוטריכם, שואל האור החיים הקדוש זכותו תגן עלינו, למה הוא צריך לפרט ראשיכם זקניכם? הרי כבר נאמן כולכם, ועוד הרי כבר קרתו ברית בהר סיני, מדוע עכשיו עוד פעם עוד ברית בערבות מואב? מתרץ האור החיים הקדוש שיש הבדל בין ברית הראשונה לברית השנייה. הברית הראשונה הייתה לעצם קיום התורה והמצוות בין האדם לבין המקום, אבל הברית השנייה זו ברית הערבות ההדדית, שעם ישראל הוא אחד, אין יחידים, אלא זה הכל אחד, כל מעשה וכל פעולה שאדם עושה, הוא עושה לכלל, אין לטוב ואין לרע. והערבות ההדדית, לקחת את האחריות אחד על השני, זה הערבות, זה הברית שנאמרה בפרשת ניצבים בערבות מואב, לעברך בברית השם ובעלתו, הברית הוא כנדבך נוסף לברית שבין אדם למקום, לקיים את התורה ואת המצוות, יש את הברית של הערבות ההדדית, החשיבה על השני, וכל אחד מצווה לפי יכולתו. מכאן אנחנו יכולים ללמוד על גודל האחריות שמוטלת על כל מנהיג, על כל ראש קהילה, על כל רב כמובן, שהוא נושא באחריות לכל מה שנעשה מסביבו, כיוון שעליו מוטלת התפקיד והאחריות להשתדל, לפעול ולהשפיע על הכלל עד כמה שביכולתו. כי זהו חלק בלתי נפרד מקיום התורה והמצוות. ועל כך ראיתי מעשה נפלא שהיה. פעם אחת היה איזה גביר עשיר גדול מאוד, אבל כגודל עושרו כך הייתה גודל קמצנותו. מעולם לא היה מוכן להירתם ולתת צדקות. זאת ועוד שהוא בכלל לא היה שומר תורה ומצוות. פרק כל עול מעליו, ולצערנו, הרי סוף האדם למיטה, והגיע סופו. ולאחר פטירתו, פנו בניו אל רבה של העיר, שהיות והוא אבא שלהם, אביהם נפטר, אז שיבוא להספיד אותם, להספיד. מפני כבודו, אבא בכל זאת היה אדם מכובד, עשיר גדול. אמר להם הרב, אני לא יודע מה להספיד, מה אני יכול להספיד עליו? הרי הוא לא קיים לא תורה ולא מצוות, לא עשה צדקות ולא חסד. אז מה אני אספיד שיש לו כסף, שהיה לו כסף? אין לי מה להספיד, אני לא מסוגל להספיד כזה אדם. יצאו בפחי נפש. והנה, אז היו לומדים את הדף היומי מסכת חולין, והייתה מונחת מסכת חולין לפניו. לאחר שהלכו בני הנפטר, פתח את המסכת ונפתחה לו המסכת בדף צדיק בית עמוד א'. כנגד עיניו, קלטו עיניו את מאמרו של אמר רבי שמעון בן לקיש, ומה זו כגפן נמשלה, זמורות שבה אלו בעלי בתים, אשכולות שבה אלו תלמיד החכמים, אלין שבא אלו עמי הארצות, עמי הארץ. כנוקנות שבא אלו רקנים שבישראל. והוא פתאום, כשהוא ראה את המאמר, התעורר בקושייה עצומה. לא מבין את המאמר של רבי שמעון בן לקיש. מילא, הזמורות אנחנו מבינים, בעלי בתים על הזמורות עומדים. האשכולות, האשכולות, אלו התלמיד החכמים. העלים זה עמי הארצות שעול פחות עוטפים את הענבים, מגינים עליהם. אבל מה השבח שכנוקנות שבה אלו ריקנים שבישראל? לאיזה תועלת יש מהם? מה השבח שהם חלק מכלל ישראל? מה כוונת מאמר חזל? ככה הוא התקשה פתאום. ואז עלה לו בראש רעיון מבריק מאוד, ואמר כל זה זה רק כדי שאני אספיד את אותו עשיר, למרות שהוא ריק מכל. שלח את השמה שלו, לך לבניו תגיד להם שאני אבוא להספיד, שיפרסמו את זה. והוא בא להספיד. ואז הוא עמד והתחיל להספיד. אמר מוריי ורבותיי, כך וכך הגמרא בחולין ודף צדיק בית עמוד א' אומרת. אמר רבי שמעון בן לקיש, ומה זו כגפן עם שלה, זהו השבח של עם ישראל, שכלל ישראל, כל היהודים, כל העם היהודי, כגפן אחת, גפן אחת. ושכל חלק בגפן הוא חלק חשוב. והגמרא מפרטת, הזמורות, שעליהם מתבסס כל העץ, זה הבעל הבתים שתומכים, תמכים דאורייתא. האשכולות זה התלמיד החכמים, העלים שבה זה עמי הארץ, שלפחות מגינים לצוות, עושים את מלאכתם. ממשיכה הגמרא, אבל כנוקנות שבה, יש כנוקנות בין העלים כזה, שיוצא מתפתל, אלו רקנים שבעם ישראל. הם מגבילים לרקנים של עם ישראל. ולכאורה לא מובן איזה שבח זה. איך הם מצטרפים לכלל ישראל? במה יכולים להצטרף לכלל ישראל? ואז הוא אמר להם, מוריי ורבותיי, אני אסביר לכם את העניין. אין אחד מעם ישראל, אין יהודי מיותר בעולם. כל יהודי יש לו חלק ומטלה ותפקיד בכלל ישראל. לשלמותו של כלל ישראל. וכל אחד צריך לבלות את התפקיד שלו כדי להשלים את החסר. ולכן, הבעלי בתים ודאי, תמכין דאורייתא, צריכים אותם בעולם כדי שבאמת יתמכו ויחזיקו את לומדי התורה. האשכולות זה ודאי, זה התלמיד החכמים העוסקים בתורה. העלים זה עם הארץ שעושים את מלאכתם. וככה מאפשרים לתלמיד החכמים לא להתעסק בכל מיני מלאכות. אבל הכנוקנות מה נותנים? בגלל שהם רקנים, הם נותנים לכלל ישראל. מדוע? כיוון שהרי אסור להרהר בדברי תורה במקומות המתונפים. במקומות כאלה אסור להרהר בדברי תורה. כי את אותה תורה הולכת רחמנה לצלן, לטומאה. ואז מה קורה כשבן אדם הוא תלמיד חכם, הוא באמצע הסוגיה הולך למקום מתונף. הראש הרי לא יכול להפסיק מלעבוד, והרבה פעמים הוא נכשל, והוא מהרהר וממשיך להרהר בדברי תורה במקומות המתונפים. ואותה תורה נפגמה, וזה פוגע בכלל ישראל, שיש פגם בתורה, בלימוד התורה. ומי מתקן את הפגם הזה? הרקנים שבה, אותם רקנים ריקים מתוכן, שהם בכלל לא קשורים לתורה ולא לומדי תורה ולא יודעים ללמוד תורה. אצלהם הם נכנסים למקומות המתונפים ולא מתמאים את התורה, כיוון שאין להם את מה לתמות. אז הם לפחות מייצרים בחלל של להיות במקום מתונף מבלי לתמא את התורה הקדושה. וזה משלים ומתקן את החסר של התלמידי החכמים. וזהו הנפטר שלנו, שזכה להיות חלק בלתי נפרד מעם ישראל, להשלים את החסר של כלל ישראל. זאת אומרת, חז"ל באים ללמד אותנו כמה נפלא, איך צריך להסתכל על כלל ישראל. כל העם היהודי זה גוף אחד. זה עץ אחד, זה גפן אחת. וכל אחד הוא חלק בלתי נפרד מהעם, וכל אחד משפיע על כלל העם. כך צריך להבין ולהסתכל על עם ישראל. רמז לכך ראיתי בספר חידודי תורה, שכתוב בויקרא, אדם כי יקריב מכם קורבן לשם, תקריבו וכו', תקריבו את קורבנכם. פתח בלשון יחיד, אדם כי יקריב, ומסיים בלשון רבי. מה הפשט? התשובה לכך, כי כשאדם הולך ומקריב קורבן על חטאו, הוא בזה הוא מתקן את הכלל ישראל. זה קורבנכם של כלל ישראל. כיוון שאין מושג כזה שבן אדם פוגם או נכשל, וזה רק שייך לפן האישי שלו בלבד, אלא יש את החלק של הפרטי, אבל יש את החלק הכללי שמושפע מן הפרט. לכן כותב מרן החידה בספרו יוסף תהילות על פרק סמכה, פסוק ד', דברי אבונות גב רומני, פשענו אתה תחפרם. הוא אומר, לבאר את הפסוק על פי דברי האריזל, שהאריזל כותב, כל הוידויים נאמרים, צריך לומר אותם, וכולם נאמרים בלשון רבים, ולמה? גם אם בן אדם יודע ברור שהוא לא חטא ולא נכשל באותו חטא, לא במעשה ואפילו לא במחשבה, חובה עליו להגיד את הוידוי ואת כל תיבות הוידוי בשלמות, בגלל שכל ישראל ערבים זה לזה. ואם הוא לא חטא, אבל הוא נפגם מחטאם של אחרים, ועל כך הוא צריך לבקש כפרה וסליחה ומחילה על כלל חטאי עם ישראל. וזהו כוונה דוד המלך בתהילים, שדברי אבונות גברו, זה הכוונה היא על כלל ישראל. כמו שמסופר על הרמב״ם, שפעם אחד היה אחד פנה אל הרמב״ם ואמר לו שהוידוי, להגיד את הוידוי הגדול, נראה לו שזה איסור להגיד כזה וידוי. כי ישנם שם דברים שלא שייך, לא היו, לא נבראו, אפילו לא במחשבה. איך אפשר להגיד כאלה דברים לפני הקדוש ברוך הוא ולהגיד שקרים לפני הקדוש ברוך הוא? אמר לו הרמב״ם, אתה פשוט טועה. אם היית מבין מה זה לעבוד את השם, אם היית מבין מה האדם מוטל עליו לעשות, היית מוסיף עוד יותר ממה שכתוב בוידוי. כי אין מושג כזה שאין ולא שייך בדקות או בדקי דקות או בעל ידי אחרים. לכן כל הוידוי הוא שייך וקשור לכולם. מסופר פעם אחד על הרב חגיז, הרב משה בן חגיז, פעם אחד דיבר אל קהל עדתו, פנה, שאל אותם, איך אנחנו מתוודים מיום הכיפורים על חטאים שלא חטאנו? מעולם, יודעים ולא יודעים, כלום מותר לאדם ישראל לעמוד בית הכנסת ביום הקדוש ולהעיד על עצמו דברי שקר? ככה הוא שאל. ואז רב מויש הפסיק לרגע את שטף דבריו, וראה את איך הקהל הגדול ממלא את כל בית המדרש מפה לפה, והגביע את הקול שלו, ואמר להם, אני אספר לכם מעשה. מעשה שמובא במדרש ויקרא רבה. ובזה יהיה לנו תשובה לשאלה ששאלתי. מעשה בחבורת אנשים שהפליגו בספינה לתוך הים, כאשר התרחקו מן החוף, ומכל העבר נראו רק השמיים ומים, נטל אחד מהם מקדח והתחיל לפרוץ פרצה בדופן הספינה, בתא שלו. ואז כולם צעקו עליו, מה אתה עושה? אמר להם, מה זאת אומרת? אני עושה חור במקום שלי, אני לא עושה במקום של אחרים, מה הבעיה שלכם? ואז קראו כנגדו שאר הנושאים, אתה לא מבין שאנחנו נמצאים בספינה אחת המהלכת על פני מים רבים, ואם תפרוץ חס וחלילה הפרצה הקטנה ביותר אפילו בתא שלך, יעלו המים ויציפו את כל הספינה כולה ויטביעו אותנו. כך חזל אומרים, כמשל, סיפור זה של חזל, אומר רבי משה חגיז, מלמד אותנו מוסר השכל. חשוב שחכמנו הקדמונים תמצאו אותו בכלל גדול, כל ישראל ערבים זה לזה. כמובן מסכת שבועות בדף למתת. ולכן לא די בכך שאנחנו בעצמנו נמנעים מכל חטא ועוון, אלא איננו נושאים גם באחריות על חטאים של אחרים. ועל כך אנחנו מתוודים. וראיתי בספר שיחת חולין, בפרק י"ב או ט"ז, מעשה שהיה יפה. עם הארץ אחד היה מאוד שמח בשמחת התורה, והיה רוקד ורוקד ומקרקר סביב התורה. ופתאום פנה אליו איזה דיין אחד, שהוא אחד מהדיינים בבתי דין. אבל תגיד לי, מה אתה שמח כל כך בתורה? וכי אתה יושב ולומד תורה? וכי אתה עוסק בתורה? הרי אתה עם הארץ, איך אתה רוקד? אמר לו אותו עם הארץ בחוכמה, תגיד לי, למה אני מתוודה ביום הכיפורים, ואני אומר על שוחד שלא לקחתי שוחד, וכי אני דיין שאני לוקח שוחד? אני לא דיין. אז למה אני צריך לעשות וידוי על שוחד? אלא מה אני מתוודה? אני מתוודה שאם איזה דיין לקח שוחד, אז אני גם נפגע ממנו. אז אני מתוודה עליך. עכשיו, אתה אותו דבר, כי כל ישראל ערבים, אז אני גם כן אותו דבר. אני רוקד בשביל התורה שאתה למדת. כי גם מה שאתה לומד זה גם בשבילי. בשביל זה אני שמח בתורה. כי כל ישראל ערבים זה לזה. כי זה המבט האמיתי התורני. עם ישראל הוא אחד. כל פעולתו, כל מעשיו, מושפעים ומשפיעים על הכלל. זה לא בן אדם פרטי. מסופר על הרב ישראל מסלנט. היה לו כולל בקובנה. שם למדו גדולי ישראל בכולל שלו, כמו רב יצחק בלזר, רב נפתלי אמסטרדם, רבי אברהם שנקר, רבי יוסף יוזל מנוברדוק, הסבא מנוברדוק, ועוד גדולי עולם למדו בכולל שלו. והנה פעם אחת שמע הרב ישראל מסלנט שיש חילולי שבת בעיר רחוקה. הלך לכולל, בא לכולל פתאום בהפתעה, נתן דפיקה לשולחן, והתחיל לדבר בהתלהבות, מה זה שמירת שבת, כמה חמור חילול שבת, כמה צריך להתחזק בשמירת שבת, ודיבר ארוכות. ובסופו של דבר שאלו אותו, ללמדנו רבנו, מה קרה? מה כל כך דרשת, דרשה חוצבת להוות על עניין השבת? מה לנו ולעניין, וכי אנחנו לא שומרים שבת? אמר להם, אני אגיד לכם למה. שמענו שיש חילול שבת באיזה עיירה פה רחוקה, ואם יש שם חילול שבת, זה ודאי נוגע אלינו. שאם היינו אנחנו חזקים מאוד בשמירת שבת, שם לא היו יכולים לחלל שבת. כי זה הכוח של היהודי. אמר להם, תדעו לכם, שבכם תלויה כל היהדות. אם משהו בפריז משתמד, מישהו בפריז משתמד, זה בגלל שכאן נחלשנו בשמירת היהדות. כי לכל יהודי יש השפעה על כלל היהודים בעולם כולו. זה המבט התורני, זה המבט בהשקפת התורה. עד כמה אדם צריך לדעת שהעם ישראל, העם היהודי הוא שונה מכל האומות, שעליהם נאמר, אתם קרואים אדם, כמו שאמר רבי שמעון בר יוחאי, אתם קרואים אדם ואין יתר האומות קרואים אדם. מה ביאורו של העניין? אז ראיתי בספר ניצוצי אור המאיר, שמסופר בשנת תפרש עין ב' בעיר קייב שברוסיה, היה משפטו של מנדל בייליס. העלילו עליו שהוא רצח נוצרי ולקח את הדם שלו למצות. כל היהודים כמובן זה היה מזעזע מאוד, העלילת שווא הזאת שהעלילו. אבל כדי להוכיח את זה, שזה נכון, אז הנוצרים הלכו להוכיח עד כמה היהודים שונאים אותם ולכן הם רוצחים אותם. ומאחן הם הוכיחו שהם שונאים אותם, הביאו כראיה לבית המשפט את האמרה של רבי שמעון בר יוחאי, שלמה קבר של גוי אינו מטמא? כי אתם קרואים אדם ולא יתר האומות העולם קרואים אדם. והם שאלו, הנה אתם רואים מה כתוב בתורה שלכם, שאתם מתייחסים רק לעצמכם כבני אדם, ואלינו אתם מתייחסים כנראה כבעלי חיים, ולכן אתם רוצחים. זו הייתה הטענה הבסיסית שעליה ביססו את העלילת שווא שהעלילו על מנדל בייליס. ואז שלח המהר"ם שפירא, אמר להם את התשובה שצריכים לענות להם. כתב להם, תסבירו להם תשובה פשוטה, שהרי לאדם יש לו ארבע כינויים. יש איש, אנוש, גבר, אדם. אלה ארבע כינויים לאדם. איש, אנוש, גבר, אדם. כאשר נתבונן בשלושה כינויים הראשונים, יש לשון יחיד ויש גם לשון רבים. יש איש ויחיד, אישים בלשון רבים. אנוש בלשון יחיד, אנשים בלשון רבים. גבר בלשון יחיד, גברים בלשון רבים. אדם יש רק בלשון יחיד. אדם יש רק אחד, אי אפשר להגיד אדמים בלשון רבים. אז כתב להם שהתשובה היא כוונת רבי שמעון בר יוחאי לומר, שהעם היהודי הוא אומה שונה מכל האומות. הם נקראים אדם, זאת אומרת, להם הכינוי שלהם אדם, בגלל שהם רק אחד. הם כל העם היהודי הוא עם אחד בלבד. אצל כל אומות העולם זה יחידים, בודדים. יש פירוד. והראיה לכך, כשיש צרה, הנה לוקחים, עכשיו יש גזרה עלילה על מנדל בייליס. יהודי אחד. כל העם, כל העולם היהודי, גועש ורועש על העלילה, על יהודי אחד בקצה העולם. לא מכירים אותו, לא ראו אותו. כיוון שהעם ישראל הוא עם אחד. הוא כולו מאוחד, כולו מלוכד. כל מה שקורה מתחולל אצל אחד, כואב לשני. זה האחדות של העם. אתם קרואים אדם. רק אתם, רק העם הזה. יתר האומות, לא מעניין כלום, יכול לקרוא ויכול להתחולל, וזה לא אכפת לאף אחד, ועוברים על זה לסדר היום, ממשיכים הלאה. אז הורגים את זה, רוצחים את זה, זה לא משנה. אבל העם היהודי הוא שונה מכל האומות. זהו העם אחד, זה הייתה הסנגוריה העצומה. ואת זה גם כן אנחנו לומדים, ראיתי בספר אמרי חיים לרב קמיל, שכותב, מביא את הגמרא במועד קטן בדף כ"ה עמוד ב', מה העניין שכל ישראל ערבים זה לזה שמבואר בשבועות, במסכת שבועות דף ל"ט, מה השייכות של מעשה אחד לשני. אז הוא מביא את הגמרא במועד קטן בדף כ"ה עמוד ב', שם מסופר כי נח נפשי דרבי אלישיב, איכתרו 70 מחתרתא בנהרדא. אומר רש"י, 70 מחתרתא דגנבים בזכותי דרבי אלישיב לא היו אותם גנבים. לא היו בזמנו, כל עוד שהיה רבי אלישיב היה חי. הגנבים הרי בדרך כלל באים על מנת לגנוב ולרצוח אם התנגדו להם. אז היו חותרים במחתרת. אבל בתקופתו של הרבי אלישיב כל כך שרתה ההשפעה של קדושה על המקום, עד שבכלל לא היה גנבות, לא היה חתירות. אבל ברגע שנפטר, באותו יום כבר 70 מחתרות, ללמדך עד כמה השפעה של אדם אחד על המקום יכולה להיות, מתוך גדולתו וקדושתו. כי כל אחד יכול להשפיע על הכלל. זה כמו שמסופר על הגאון מווילנה, שהמגיד מדובנה שאל אותו, תגיד, כבוד הרב, הגאון, מהי הדרך להשפיע על כלל ישראל? אמר לו הגאון, אם רוצים להשפיע על הכלל, צריך קודם כל להשפיע על הפרט. משל למה הדבר דומה? תיקח בקבוק, קד, ותשים סביבו כוסות צמודים. מתי יכול למלות לכוסות? תמלא את הבקבוק עד הסוף, ואז הוא יתחיל לגלוש וממילא הכוסות יתמלאו. ככל שאתה ממלא את הבקבוק, ככה כל הכוסות מתמלאים. כיוון שהאחד שיושב ועוסק בתורה ויראת שמיים, הרי הוא משפיע על כל הסביבה שלו. וכך כתב גם החזון איש באגרותיו. ואת זה אפשר ללמוד את זה למעשה מהמדרש שמובא במדרש רבה בראשית פרשת נוח, בפרשה למדה, שפעם אחד אליהו הנביא זכור לטוב היה לומד עם רבי יהושע ולוי, וישבו עסקו באיזה סוגיה, והיה להם קושיה בסוגיה של רבי שמעון בר יוחאי. אז אמר לו אליהו הנביא, בוא נלך לרבי שמעון בר יוחאי ונשאל אותו שיסביר לנו את הסוגיה. הלך אליהו הנביא, הלכו לרבי שמעון בר יוחאי, אמר לו, תגיד לי, מי בא איתך? אמר לו, זה רבי יהושע בן לוי. אמר לו, תגיד לי, הוא היה קשת בימיו? האם נראתה קשת בימיו? אמר לו, כן. אמר לו, אם ככה הוא לא ראוי לראות את הפנים שלי. עד כדי כך. הגמרא אמנם אומרת, הגמרא הרי אומרת בפירוש במסכת כתובות בדף עין זין עמוד ב', שבאמת לא היה, לא נראתה קשת בימיו של רבי יהושע בן לוי. אז למה אמר לרשבי ככה? זה רק מתוך ענווה. זאת אומרת, יש תביעה על גדול הדור, אם קורה ומתחולל כזה דבר בדורו, בימיו סימן שהוא לא מספיק חזק, יש עליו תביעה. ללמדנו עד כמה חובתו של האדם להבין, להשפיע במעשיו, בדיבורו, בהנהגתו, על הכלל, וכל וחומר שחובתו להשתדל, איך ללכד את הלבבות. הגם שיש חילוקי דעות, אסור שיהיה חילוקי לבבות. חובתנו להבין ולהפנים שזה תפקידנו בעולמנו, לדעת שעם ישראל, העם היהודי, הוא שונה, הוא שונה. הוא גוף אחד, הוא נשמה אחת. כל מעשה הוא מעשה שאדם עושה, אינו מעשה פרטי, אלא הוא מעשה כללי. זה בעל השפעה על הכלל. וחובתנו להבין מתוך כך, בגלל שאנחנו כאדם אחד, כאיש אחד, אז ממילא זה מחייב אותנו עוד יותר לסייע אחד לשני. כי כל מה שאנחנו רואים, שיש רבים שנכשלים, רוב החברה החילונית היא בגדר תינוק שנשבע, כמו שכבר פרסמו בשם גדול הדור הרב, מרן הרב שטיינמן, שאמר ודאי שבימינו היום רובם הם בגדר תינוק שנשבע. יש אולי בודדים שהם מרדנים, אבל כלל ישראל, גם אלה שרחוקים מתורה ומצוות, הם בגדר תינוק של נשבע. ותפקידנו להאיר להם את הדרך, כמו שאמרנו, אבל באהבה, בחיבה, במאור פנים, לחבב עליהם את הדרך, כדי שיבורו בדרך הישרה, שתפארת לעושה, שתפארת לו מן האדם. זהו תפקידנו בעולמנו. כי אם התורה מבקשת על חמור טועה, לדאוג אפילו של האויב, אפילו של השונא, קל וחומר אלף פעמים, עד כמה חובתנו לדאוג כל אחד לזולתנו ולחברנו, בפרט שאנחנו כגוף אחד, כנשמה אחת, לדאוג כל אחד לשני, להשפיע, להועיל ולעזור ולסייע, להרבות אהבה ואחווה, כיוון שלא מצא הקדוש ברוך הוא כלי שמחזיק ברכה אלא השלום, כמו שנאמר, השם עוז לעמו ייתן, השם יברך את עמו בשלום, ועל ידי זה יבוטלו כל גזרות קשות ורעות מעם ישראל, ויחיש את גאולתנו מהרה בימינו, אמן ואמן. שבת שלום ומבורך לכל מאזיננו היקרים.
מאזינים המעוניינים לקבל את דברי התורה בדואר אלקטרוני יכולים לשלוח את כתובתם בהודעה למספר הטלפון 050-6318. מכיוון שהגאון הרב מלכה עורך כרך שני על חמישה חומשי תורה מהשיעורים ששודרו ברדיו להוצאתו לאור, בצירוף דיסק שמע מהשיעורים, כל המעוניין להשתתף בזיכוי הרבים להוצאת הספר יכול להתקשר ל-050-6318. האזנתם לשיעורו של הרב מרדכי מלכה בפרשת השבוע.
כל חי תמיד איתי, כל